אז אתם יודעים שאני מלוס אנג'לס, ובלוס אנג'לס אנשים מחליטים מה לעשות על... אני לא אוהב לעשות הכללות, אבל בגדול על מה שנראה טוב, מרגיש טוב, טעם טוב, כאילו מחליטים איך זה עושה לי טוב, כן? עכשיו, יכול מאוד להיות שזה גם במקומות אחרים, אבל בהוליווד שהכל פלסטיק כזה, אז זה, אלו ההחלטות, כן? מה עושה לי טוב? עכשיו, מה הבעיה בזה, ומה אנחנו באמת אמורים לעשות, ואיך בני אדם אומרים לתקן את עצמם, זה נושא השיעור. עכשיו, אנחנו בפרשת שלח, בסוף פרשת שלח, אנחנו קוראים פרשת ציצית. וזה אני עובר על הטקסט פה במקור הראשון, ואז נתחיל להתעניין בדברים יותר מעניינים, או יותר עמוקים. ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת להם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. אז פה זה הגדרת המצווה, אנחנו אמורים לקחת חוטים, כולל חוט התכלת, למי שאין, אז צריך לשים לב, ואז אחרי זה הפסוקים ממשיכים. היה לכם לציצית, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם. אז פה, הוא כבר, לעומת מצוות אחרות שאנחנו פשוט קוראים מה לעשות כאן, התורה דואגת להגיד לנו לשם מה אנחנו עושים את המצווה הזאת, לשם מה החוטים, על מנת שאני אראה אותם ונזכור, זה בעצם תזכורת, לעשות את המצוות. עכשיו זה בצד החיובי, עכשיו הפסוק ממשיך בצד השלילי. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אז בואו אומר, מצד אחד אני אומר בואו תזכרו מה שצריך לעשות, ומצד שני אומר אני יודע אתכם, אתם מחליטים על מה שנראה טוב, טעם טוב, מרגיש טוב. לא תתורו אחרי עיניכם. בעצם אנשים פשוט בנויים ככה, התורה מעידה פה שזה טבע האדם, זה לא סתם בלוס אנג'לס, בכל העולם בני אדם רצים אחרי מה שנראה להם טוב, ואז הוא אומר, זה כל כך רע, זה לא סתם, אל תעשה את זה. הוא אומר, אתם זונים, זה מילה חריפה מאוד, כן? ואז עכשיו הפסוקים ממשיכים, למען תזכרו ועשיתם. עכשיו, אם לא הבנתם מה כל הקטע, אז הוא אומר פה, למען. אני אומר, כל החוטים, שוב פעם, זה למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, ולמה? והייתם קדושים לאלוהיכם. בסופו של דבר, המטרה שאנחנו נהיה קדושים. מה זה בדיוק קדושים? אז בואו נגיד שזה הפוך מלבחור דברים על ידי מה שנראה טוב, מרגיש טוב וטעם טוב. אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא גם עונה לנו למה, למה כל זה? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוקיכם. אז הוא אומר, אני לא סתם הבורא, אני זה שירדתי לעולם הזה, אכפת לי מה קורה פה בעולם הזה, אני ירדתי, אני פדיתי אתכם, אני הוצאתי אתכם מארץ מצרים, הייתם עבדים, ועכשיו אני לקחתי אתכם לאיזשהו סיבה, והסיבה ברורה שאתם תעשו את רצוני, אתם תעשו את המצוות. עכשיו, פה זה המקום הראשון בתורה, שזה די מאוחר בתורה, שאנחנו קוראים על ציצית. לא שמענו על ציצית קודם לזה, אבל הזוהר אומר זה לא נכון. יש מישהו שלבש ציצית לפני זה? כתוב פה, לגבי ציצית בא לרמז מה שכתוב, ויתפרו עלי תאנה. אז הזוהר אומר, כשאדם הראשון תפר לעצמו עלי תאנה בגלל שהוא היה עירום, הוא שם גם ציצית. הוא שם ציצית. אז עכשיו, האם זה בא להעיד לנו על משהו היסטורי לגבי ציצית או לגבי תלבושות של בני אדם? בוודאי שלא. הזוהר, כמו כל המדרשים, רוצים להעביר איזשהו מסר. אז עכשיו הם מלבישים את המסר בתוך הסיפורים שאנחנו מכירים על מנת לגרום לנו לקפוץ ולשאול למה, איך, מה אתה רוצה להגיד בזה? עכשיו, על מנת להבין מה הם רוצים באמת להגיד בזה שאדם הראשון לבש ציצית ברגע שהוא שם לב שהוא עירום, צריך לחזור לזירת הפשע. אנחנו עכשיו חוזרים לבראשית פרה, כן? ובפרק השני, אז אנחנו לומדים על פשוט אנחנו קוראים על תיאור הבריאה של, של אדם וחווה, והתיאור הזה מסתיים במשפט אחד, שזה המקור השלישי פה, ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו, יתבוששו. כן? אז עכשיו, למה זה מעניין? זה מאוד מעניין, בגלל שזה כאילו נגד ההרגשה שלנו, כאילו, מה פתאום שהם עירומים והם לא מתביישים? אז זה גם מבקש דרשני, כאילו, מה זאת אומרת? אז עכשיו זה מסתיים פרק שני, ואנחנו עוברים לפרק שלישית, ופרק שלישית זה הפרק של העץ הדעת וטוב ורע, כן? אז אנחנו יודעים את הסיפור, לא אומרים לאכול מעץ הדעת טוב ורע, הנחש בא ואומר, לא, זה יהיה בסדר, ואז הנחש מנסה למכור לחווה את העץ הדעת, ואומר, ויאמר הנחש אל האישה, לא תמותון, כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו נפקחו עיניכם, ואיתם כאלוהים יודע טוב ורע. אז הוא אומר, זה עץ ממש מדהים, עץ קוסמי, שאתה אוכל מזה ואתה הופך להיות אלוהים. אז עכשיו זה נשמע מגוחך, כאילו מה, איזה מין עץ זה? ובאמת מישהו הופך להיות אלוקים? אלוקים זה הישות שברא את העולם, יש לכם כוחות כאלה בזה אכילת העץ? אבל איפה שאני גם סימנתי בסוף הקטע, הקדוש ברוך הוא בעצם מוודא ואומר זה נכון, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. אז הנחש לא שיקר ולא המציא, זה נכון, אוכלים הופכים להיות אלוקים, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר זה נכון. אז מה קרה? אז עכשיו אם אנחנו נמשיך למעלה בפסוק ו', ותראה האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. אני סימנתי את המילים האלה בגלל שלראות ועיניים חוזר שוב ושוב בכל הקטע. אז עכשיו, כי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. אז עכשיו, בזה הפסוק אנחנו לומדים איך הופכים לאלוקים. זה לא שיש לך כוח לברוא את כל העולם, זה לא שאכלת משהו קוסמי, אפילו לא כתוב איזה עץ זה, כן? אני מתנצל, זה דברים שאני גם אמרתי בשיעורים קודמים, אבל אני חוזר על השם השלמות השיעור. בעצם מה שקרה פה זה לא קוסמי, זה פשוט אנושי ביותר. החווה ואדם בחרו להיות אלוקים יודע טוב ורע על ידי זה שהפרו את הציווי שלו. הקדוש ברוך הוא אומר, זה טוב, תאכל מהעצים האלו, זה לא טוב, אל תאכל מהעץ הזה. ברגע שאני מחליט ואומר, הנה, זה נראה טוב, מרגיש טוב, טעם טוב, אני אוכל מזה. אז אני מחליט מה זה טוב ומה זה רע. ובזה אני הופך להיות אלוקים. אני בעצם החלפתי את הסמכות המוסרי. הוא זה אלוקים שקבע מה זה טוב ומה זה רע. עכשיו אני אומר, לא מעניין אותי אלוקים, מעניין אותי אני אלוקים. אני מגדיר מה זה טוב ומה זה רע. וזה בעצם כל הגדלות של אלוקים. זה יופי שהוא ברא את העולם, אבל בסופו של דבר, יש לו את הגדלות של אלוקים בזה שיש בני אדם שעושים מה שהוא אמר טוב ומה שהוא לא עושים מה שהוא אמר שזה רע. עכשיו זה איך שבני אדם הפכו להיות אלוקים. אבל אז הפסוק ממשיך ואומר לנו משהו מאוד מוזר, מאוד מוזר. ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירומים הם ויתפרו עלי תאנה. אז פתאום כשהם הפכו להיות אלוקים, פתאום הם שמים לב שהם עירומים, ואז שמים ציצית או לפי הזוהר. אבל מוזר מאוד, מה הקשר בין זה שאכלו, הפכו לאלוקים, מגדירים טוב ורע, וזה שהם עירומים? אז וגם הם מתבוששים. אם אנחנו ממשיכים בפסוקים, בפסוק ט' והקדוש ברוך הוא, בפסוק י', הקדוש ברוך הוא מחפש את האדם, ויאמר את קולך, האדם אומר לקדוש ברוך הוא, כשהוא אומר איפה אתה ומה אתה עושה, ויאמר את קולך, הקדוש ברוך הוא, שמעתי בגן ועירה, כי אירום אנוכי ואחבה. עכשיו הוא מתבושש, כן, זה בושה להיות אירום, ועכשיו הוא מבין את זה. אז מה קרה? למה יש בושה פה שלא היה אז? הרב סולובייצ'יק מסביר את כל הסיפור הזה באופן מאוד מעניין. הוא אומר, אני אקרא קצת ואני אסביר קצת. The most manifest impropriety is to appear in a state of nudity. הפסול הבולט ביותר הוא להופיע עירום. According to Adam's ideas before the fall, Adam חשב לפני שהוא אכל מעץ הדעת, שלהיות עירום זה לא בלתי הולם. הוא אפילו לא יכול להבין למה זה בלתי הולם. That is because the shame of nudity is an aesthetic, of an aesthetic origin, not an ethical origin. אז מה שהוא אומר פה זה מאוד מעניין. הוא אומר, בזה שאנחנו מתביישים להיות עירום, מקור ההרגשה הזאת זה לא מטעמים מוסריים, זה מטעמים אסתטיים. זה משהו אסתטי שאנחנו מרגישים את זה. ואז הוא ממשיך. The nude body is both pleasing and disturbing. כאילו, להיות עירום, הגוף העירום, הוא גם מהנה וגם תורד. גם יפה וגם מכוער. אז הוא אומר שבגדול, ההרגשה של בושה כשאתה עירום, זה משהו יחסית. בן אדם לבד לא מרגיש בושה כשהוא עירום. הוא מרגיש את זה כשהוא בשוק. וכולם מסתכלים, זה משהו יחסית לביני אדם. לעומת זאת הוא אומר, יש קלון, שזה יותר בושה קשור למוסר. וזה לא משנה אם אתה חי באי בודד. אם אתה עשית משהו לא מוסרי, אז אתה מרגיש את הקלון. אתה לא מרגיש את הבושה. אז הקלון זה, זה, זה משהו אומר פה שזה shame לעומת embarrassment. ואז הוא אומר שמה שקרה פה, אדם לא מרגיש קלון, הוא מרגיש בושה. הוא מתבייש להיות עירום. הוא מתחבא בגלל שהוא עירום. אז מה ש רב סולובייצ'יק מסביר פה בסוף, המשפטים האחרונים, Until the fall, man was a cognitive ethical being. אדם, לפני הנפילה, הוא היה ישות קוגניטיבי אתית. His aesthetic cravings were apparently subordinated to his basic drives. As ken ayalo et hargashot aesthetio zeim ayu kfufim le dachafim haetim. Upon eating the tree of knowledge, man chose the aesthetic way of life and departed from that of the abstract thought and unqualified imperative. Umer beregashay machlumi ze hem yatsu me'a derach hachaim haeti. ונכנסו לדרך החיים של האסתטיות, ואז עכשיו הציווי האבסולוטי בעצם נופל לצד. מה שהוא מנסה להגיד פה זה כך. קודם, אני הסתכלתי על העולם באופן אתי, מוסרי, מה זה טוב, מה זה רע, קדוש ברוך הוא אומר, תעשה ככה, לא תעשה ככה. אבל ברגע שאני התחלתי להסתכל על העולם ולעשות החלטות מבוסס על האסתטיות, על איך שאני מרגיש, אז בעצם אני מסתכל על כל העולם אחרת. אני מסתכל בעיניים של אסתטיקה. ועם האסתטיקה אז יש את הבושה להיות עירום. זה פשוט חלק מהטבע של האסתטיקה. ואז זה מה שקרה שהוא עכשיו מתבייש כשהוא העירום. זה פשוט איזשהו תוצאה מההחלטה להחליט דברים ערכיים באופן אסתטי ולא באופן אתי. עכשיו, הקדוש, הוא שם את העלי תאנה, והקדוש ברוך הוא נותן לו מלבוש. מה זה מלבוש? כן, כתוב פה, ילבישם, הוא נותן לו מלבוש. אז הגמרא אומרת, לבושה לא בושה. הריטב"א מסביר, לא בושה שהוא מסיר הבושה לאדם. בעצם, אדם עירום מתבייש, אין מה לעשות. ואז על מנת להסיר את הבושה, אתה שם בגדים. מעניין מה ההבדל בין הבגדים שהקדוש ברוך הוא נתן לעומת העלי תאנה והסיציות שאדם שם, זה אני מקווה שנגיע בסוף. אז עכשיו, בעצם, בצד אחד, הלבוש בעצם מסיר מהבושה שנגרם על ידי זה שעכשיו אני מבין הכל, אני מגדיר הכל. מצד שני, גם הגמרא אומרת שזה מכבד, המלבוש מכבד את האדם. כתוב פה, רבי יוחנן היה מכנה את בגדיו המכבדים אותו. כאילו, הבגדים שלנו גם מכבדים אותנו. אז זה מהצד החיובי. עכשיו, כל זה בא לידי ביטוי באיזשהו עיקרון שאנחנו קוראים כבוד הבריות, שגם לומדים את זה מתוך כמה דברים, אבל גם מתוך הסיפור של ציציות. אם אתם תהפכו את הדף, יש את הגמרא במסכת מנחות, שרבינה היה הולך אחרי מר בר רב אשי, בשבת זה היה, וראה רבינה שנחתכו חוטי הציצית של מר בר רב אשי. ואז הוא אמר לו, תראה, החוטים נחתכו, עכשיו אתה לא יכול ללכת בשבת, בגלל שזה כאילו נחשב כאילו אתה מסע, זה נקרא מסוי, מסוי. כן, שאתה בעצם מעביר דבר ממקום למקום, זה לא חלק מהבגדים שלך כבר, בגלל שזה פסול, זה לא ציצית, זה נחשב, אז זה כאילו נחשב כמסוי וזה אסור בשבת. ואז רב מר בר אשי, מר בר רב אשי אומר לרבינה, מה, אתה רוצה שאני אוריד את הבגד פה? לא. אז הוא אומר כאן, איפה שמודגש, גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה. זה אומר, הכבוד של בני אדם, שהוא לא ילך עירום, זה כל כך חשוב שזה דוחה לא תעשה בתורה. עכשיו, אז עכשיו הגמרא ממשיכה ומבררת שזה לא בדיוק לא תעשה בתורה, זה לא כל איסור בתורה, אלא יש פסוק בתורה שאומר לא תסור ממה שהרבנים יגידו. וזה הפסוק שבעצם נותן סמכות לרבנות לגזור גזירות. אוקיי? אז זה לא ש... זה כתוב פה, זה לא שעכשיו כבוד הבריאות דוחה לא תעשה, זה לא נכון. זה דוחה את הלא תסור. אם אתם תסתכלו שלוש שורות מלמטה, ואיפה שכתוב, דלא תסור מכל אשר יורוך, זה הלא תעשה. אבל בעצם מה שכבוד הבריאות דוחה, זה איסורי דרבנן. ואז מתברר, מר בר רב אשי אומר, אנחנו בקרמלית, וקרמלית זה אסור לעשות מסוי, להעביר מסוי כאילו בגלל שזה איסור דרבנן, לא איסור דאורייתא. אם זה רשות הרבים, אז זה איסור דאורייתא, וזה הסיבה שעכשיו זה מותר לו. עכשיו, עוד נקודה מעניינת הלכתית, שמה שכתוב פה בחברותא, שהם שואלים, המורדכי שואל, אבל מה עם החוטים הנחתכים? הרי זה איסור דאורייתא, יש לך מצווה דאורייתא לשים ארבע, כאילו על ארבע כנפות ציציות, אם אין לך אז עכשיו אתה עובר על המצווה. אז גם פה איפה שזה מקווקו, מרדכי מסביר, הרב שלמה, הרי יש כאן ביטול מצוות ציצית דאורייתא. וביאר מרדכי שאין איסור דאורייתא ללבוש בגד בלי ציצית, אלא החיוב הוא שחייבה התורה להטיל ציצית בבגד. אז זה לא... אם אתה לובש ארבע כנפות, אתה דוחה את האיסור, את החיוב דאורייתא, אבל אתה לא עובר על איסור דאורייתא, עובר על איסור דרבנן, ושוב פעם אמרנו, כבוד הבריות דוחה איסורי דרבנן. אז עכשיו, זה נפסק להלכה בשולחן ערוך, ובמשנה ברורה הוא מסביר משהו עוד, הוא מברר את העניין, איפה שזה מקווקו, כתוב, אבל ברשות הרבים, שהוא מן התורה, צריך לפשוטו, בין בתלית גדול, בין בתלית קטן, ואפילו הוא יישאר עמוד עירום על ידי זה שאין כבוד הבריות דוחה איסור דאורייתא. אז זה מדהים. מצד אחד אמרנו כבוד הבריות זה דבר חשוב וצריך את זה, וזה עד כדי כך שזה דוחה כל מיני איסורי דרבנן, אבל זה לא דוחה איסור דאורייתא עד כדי כך שבשבת, אם זה כל מה שיש לך, אתה הולך הביתה בלי בגדים, עירום ברחוב. זה משהו מדהים, צריך להבין את זה, למה זה. עכשיו יש עוד, אם זה לא היה מספיק, יש עוד דוגמה בגמרא במסכת ברכות, דף י"ט. אמר רבי יהודה, אמר רב, המוצא כליים בבגדו, כליים כן זה שילוב של צמר ופשטים שאסור לעשות בגדים כאלו, זה איסור דאורייתא. המוצא כליים בבגדו פושטן אפילו בשוק. שוב פעם, אתה במחנה יהודה ומצאת שכל הבגד, אתה עובד, לובש איזה בגד פשטן וצמר, אתה מוציא את זה והולך הביתה עירום. ומי טיימה, למה זה ככה? אז מצטטים פסוק במשלי, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. לא יודע למה זה עוזר לי להבין את זה, אבל אוקיי, נבין את זה אחרי זה. ואז ממשיך הגמרא, כל מקום שיש חילול השם, אין חולקין כבוד לרב. אז הוא אומר, אתם שומעים מה שהוא אומר פה? אם אתה עובר על איסור דאורייתא של שעטנז, זה חילול השם. זה מה שאני אמרתי לעצמי כשקראתי את זה. זה אומר שעבירה על כל איסור דאורייתא זה נחשב חילול השם, זה חמור מאוד, אז זה יכול להיות, אולי אני טועה. ואז פה אני מצאתי, תראו מה שהחברותא פה מצטטים את הנודה ביהודה. נודה ביהודה הוכיח מכאן שעצם עבירתו על לא תעשה נחשבת חילול השם. אף אם אין אדם שיודע שעשאה, ורואה התוספות יום טוב שנקד כי חילול השם הוא רק כשרואה אותו אחר. אז הוא לא חולק עליו. כשאתה עושה עבירה חלילה איסור דאורייתא, זה נחשב חילול השם. עכשיו יש מחלוקת אם מישהו צריך לראות את זה או לא לראות את זה, אבל עדיין זה חילול השם, זה חמור מאוד. זה עבירה, אבל לא, אבל המחלוקת היא רק אם מישהו ראה. אבל עדיין מה שאני אומר שהתוספות יום טוב מסכימים שאם אני עובר, נגיד שיש לי בגד שכתוב עליו שעטנז, אז הוא גם מסכים שזה חילול השם, שזה מפתיע אותי.
ואף אחד לא רואה?
לא, מישהו רע, אבל עדיין, למה עבירות, כל עבירה שאני עושה, אני אוכל צ'יזברגר בשוק, זה לא רק שאני עברתי על צ'יזברגר, אני גם, יש לי על הגב חילול השם. אז זה חידוש עבורי, בוא נגיד. אבל נגיד, אפילו אם לא עם כיפה.
כן, אבל ההלכה חילול השם חייב להיות פרש.
כן, אוקיי, בסדר, עדיין, אוקיי. אז תראו, מה הגמרא אומרת פה ככה, יש תשובה על כל החטאים, אבל חילול השם, מי שיש לו חילול השם בידו, אין לו כוח בתשובה לתלות, ולא ביום הכיפורים לחפר, ולא ביסורים למרק, אלא הכולן תולין ומיטה ממרקת. ממרקת, כן. אז אתם מבינים, תראה, אני עשיתי אכלתי צ'יזברגר בשוק, עכשיו אני מתחרט. אני בא, אפילו אני אומר בעצמי, אני מתחרט, אני לא אוכל צ'יזברגרים יותר. אני בא ביום כיפור ואני אומר, אני ממש מצטער. לא עוזר לי כלום. צריך למות על זה. אתה מבין, זה די חזק.
באמת עולה שאלה.
כן.
לדעת הנודע ביהודה,
בדיוק, זה הסיבה שאני צועק, זה בדיוק העניין. אז יש חילול השם על כל דבר וצריך להבין את זה, זה נכון, ולמה זה לא נכון? זה נכון בגלל שאין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. זה מביא אותנו בחזרה לכל הסיפור של עץ הדעת. הרי כל המשימה שלנו, כל האתגר של בני אדם בעולם הזה, זה לעזוב את מה שנראה לנו טוב, מה שאנחנו מרגישים טוב, מה שאנחנו רואים טוב, תמים טוב. זה איך שאנחנו פועלים, זה היצר הרע, אין מה לעשות, זה בטבע האדם, לא רק בלוס אנג'לס, בכל העולם, אוקיי? זה האתגר של כל אחד ואחד מאיתנו, זה להתגבר על זה, כן? ופישלנו, אכלנו מהעץ, עושים את זה כל הזמן, אוכלים מהעץ הדעת טוב ורע, וקובעים מה זה טוב ומה זה רע. אבל התיקון הוא להקשיב לקדוש ברוך הוא, לא להפר את הגזירות, האיסורי דאורייתא. איסורי דאורייתא זה חילול השם. בעצם כל דבר שאני עושה נגד השם זה חילול השם. אני בעצם אומר, לא מעניין אותי ממך. זה מה שזה אומר. ברגע שאנחנו מפירים, אנחנו אוכלים מעץ הדעת, ואנחנו אוכלים מעץ הדעת, אנחנו קובעים, אני יודע מה זה טוב, אני יודע מה זה רע, אל תגיד לי מה לעשות. ואז הפסוק בא ואומר, אין חוכמה ואין תמונה ואין עצה נגד השם. הקדוש ברוך הוא זה שיודע, לא אתה. וזה הסיבה שזה חילול השם, וזה הסיבה שאתה צריך ללכת עירום. למה זה מפריע לי ללכת עירום? בגלל שאני מסתכל בעיניים של אסתטיקה. בגלל שאני קובע מה זה טוב ומה זה רע. אילו הייתי שומע לקדוש ברוך הוא, והייתי מציית להכל, אז אני לא הייתי מתבייש, ואז הכבוד הבריאות הוא עומד במקומו. הכל בסדר, הכל יופי. וזה בדיוק מה, עכשיו אנחנו חוזרים לציציות של אדם הראשון. אדם הראשון תפר לעצמו ציציות, למה? בגלל שהוא הבין מה קרה, הוא הבין מה הוא טעה, הוא צריך עכשיו תזכורת. התזכורת, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם, ולא תטעו אחרי לבכם ואחרי עיניכם. כן, אחרי עיניכם, אחרי האסתטיקה. אני צריך את התזכורת. אבל זה לא מספיק לחסות אותי באמת, ואז ככה הקדוש ברוך הוא מלביש אותי עם כתונת אור. אני גם צריך את הכבוד הבריאות שהקדוש ברוך הוא נותן לי, ואני גם מלובש לא רק ציציות לזכור שאני צריך לעשות רצונו, אלא גם אני צריך ממש בגד. אבל אני אומר שוב פעם, אם אנחנו נעלה ונבין ונמסור את הסמכות המוסרית בחזרה לקדוש ברוך הוא, אנחנו גם מחזירים את גן עדן לעלי אדמות, ואז אנחנו נהיה זכאים, או נזכה, סליחה, אנחנו נזכה לכבוד אמיתי של הבריות. תודה רבה.
אבל יש כאן נקודה בכל...